שיעור מוקדש לעילוי נשמת רבי עובדיה בן סנה זכרונו לברכה, מרא צביה בצדוק עליה השלום, תהי נשמתו מסרורו בשרור לחיים. מדברת ידידנו רבי בצלאל נתן בן עובדיה בצביה, חבר מועצת העיר. כמו גם ברוך הוא יוסף נדבותו, יברך מעשיותו ומפרסורו נזק יסילהו, ימלא כל משאלות ליבו ולהתבחם לטוב האמן, כן יהי רצון. הפטרה השבת, וישוע אחד מנשי בני הנביאים סוחה גולה לשאול אמר, אלה שפעות החוכל בבית הסוך שומן, נס גדול ועצום, שהשמן לא הפסיק, מילא את כל הכלים, שילמה את כל החוב, ואתה בנה את חיי בן נזר, אחר כך נס תחוית המדים, שהוא נמית, הבן שהוא הבטיח לה נפטר, ויאמר על אביו ראשי ראשי, ויאמר מדוע אתה הולך את אלו ויום לא חדש ולשבוע ותאמר כעולם. עד סוף ההפטרה שאלישע חיה אותו ותיסוע את בנו ותיסה ניסים ונפלאות. דיברנו בעבר שיש קהילות, יש כאלה אומרים אשכנזים, יש כאלה אומרים ספרדים, אז כנראה לא ברור מי בדיוק הקהילות האלה, חלק, זה חלק אשכנזים, חלק הספרדים, לא קוראים את כל ההפטרה הארוכה הזאת, רק על ותאמר שעולם, גומרים ותאמר שעולם. אחר זה מפליא. מפסיקים באמצע הנושא, באמצע העניין. לא נעריך על הנושא הזה שאפשר לדבר על זה שעה שלמה. ומה שאני חושב, שאלה שיסדו את המנהג הזה, רצו לחזק את האמונת החכמים בקרב הציבור, שכיוון שאותה צדקת השונמית, היה לה כל כך אמונה חזקה בצדיק, באלישע, בפרט שאנחנו קודם את זה אלישע, שמנס של השמן, אז היא הייתה בטוחה שיקרה נס. לא צריכים להגיד את ההמשך של הסיפור. בטוח שנהיה נס. בטוח שזה, כן. מה היה? ואיך היה? בסדר, זה תקרא. אבל הנקודה העיקרית היא שאין ספק, וממילא מכחלי כך גם לדורות שלנו. אמנם אלינו נביאים כאלה כמו אלישע, אבל נפתח בדרה כשמואל בדרה, לפי דברים מסוימים. יש עניין של לחזק את העניין של אמונת החכמים. אז לכן גמרו בתאמר שעולם, ובפרט שלמעשה המפרשים דנים, חס ושלום, אמרה שקר. איך היא אומרת בתאמר שעולם? הילד מת, הוא לא ידע הרי בעלה מה קרה. הוא לא ידע שהוא מת. הוא ידע שהוא ילד חולה, ואיפה מה אתה הולכת? לא, מה אתה הולכת? שעולם. איפה שעולם? הילד מת. התשובה היא לא, התכוונה, אני בטוחה שזה יהיה נס, בסוף יהיה שלום. אז אני רק, היא לא רוצה להגיד, לא רוצה לפתוח פה לרעה, וכן, היא אמרה את הסוף, היא לא חס ושלום, לא אמרה דבר נכון. יש ביטוי נפוץ, שומעים אותו הרבה פעמים בשנים האחרונות, לא יודע בדיוק מתי ומאיפה זה הגיע, אומרים, רוצים להגיד על מה שאומרים, שזה סיפור מההפטרה. ואפילו יש ספר בשם הזה, מישהו עשה ספר, קרא לספר בשנים, כן. מישהו יודע מאיפה הביטוי הזה בא, מה זה בא להגיד בכלל הביטוי הזה? מה רוצים להגיד כשאומרים זה? אני חושב שאנשים רגילים מתכוונים, זה כאילו משהו ארוך, משהו מסובך, משהו מורכב, כאילו זה, הרי מהלך שלם, איך זה קרה? או שזה סיפור מיוחד? סתם הרובם כחולם, אנשים קשרים שאומרים את זה, מתכוונים לזה. אני לא יודע אם כולם מתכוונים לזה, אבל בכל אופן מה שמתברר, שהמקור של הביטוי הזה הוא פסול. זה בא בעצם הפוך מאנשים שכופרים, שלא מאמינים. כשהביטוי הזה בא להגיד, זה דברים שלא, זה דברים שלא מציאותיים, דמיוניים. אם זה ככה, אז כמובן צריכים לעשות את זה בעור חומס. אפילו שאנשים אולי לא מתכוונים בדיוק למה שהם מתכוונו, אבל אלה שיצרו את הביטוי הזה, הכוונה שלהם הייתה לא טובה. וזה, אם כי לא ידוע לי בדיוק המקור, איך יודעים את זה, אבל ראיתי ששני תלמידי חכמים כתבו את זה כדבר פשוט, כנראה שהם יודעים את המקור בדיוק, לא רצו לציין בדיוק את המקור בגופם של אלוהם, כן. אחד זה לפני הרבה שנים, בחוברת קולמוס, מספר 14, בעת החדשה, כשהמשכילים רצו להוריד את קרנה של תורה ולומדיה, נקטו בשיטה של ביזוי כל דבר שקשור למושג תורני. גם דברי הנביאים הקדושים לא נמלטו מתחת אדם. על סיפורי הנביאים וכתובים הטביעו מושג סיפור מההפטרה. משל לסיפור דמיוני מן האגדות. לצערנו חדר המושג המעוות הזה לציבור שלנו. זה נכנס גם לציבור החרדי. כנראה לא הבינו את הראש שטמון בזה. זה נכנס בחדר. עכשיו אתה להוציא את זה, זה קשה, זה לא פשוט לעשות, אבל אין ברירה. ולא משים, בלי שים את זה למשמעות האמיתית שלו. בזמן האחרון יצא קובץ עץ חיים, למדלת, אלול, שנת השף, אז כותב חכם אחד בדף תקצב. הביטוי סיפור מההפטרה מגיע מהמשכילים, פה כבר כתב משכילים עם סמוך, כאילו לרמוד שהם כסילים, כן. עשו, חללו את כל הקדוש והיקר, סיפורי הפטרה נהפכו ללעג וקרס בפיהם. זו דוגמה לסתם סיפור. לא רק זה,
יש חסידים שלא לומדים הפטרה, לא קוראים הפטרה, כי הם אומרים שלא מבינים את הסיפורים, אז הם טעמים, כאילו זה לא קיים.
מה הם עושים?
לא יודע.
לא, אצל בעדות הם אומרים ביחד, איתו ביחד, הם קוראים, לא שומע, מה? לא קוראים הפטרה?
לא הפטרה, בלימוד של הילדים.
בלימוד של הילדים?
אתה לא
מלמדים. מה לא
מלמדים? לא מלמדים נביא.
לא מלמדים נביא?
אומרים שלא מבינים את הסיפור.
עד עכשיו ידעתי שיש עמי הרוסות מדי הרייתה. עד עכשיו יש עמי הרוסות גם הנביאים. זה היה כשמליצה, היה מליצה שסורבו מדי רבונן ועמי הרוסות מדי הרייתה. שעד שהיה למדן. והתורה, אולי, אני זוכר, היה בחור למדן. הוא לא ידע שעשרת הדיברות כתוב בתורה פעמיים. הוא רוצה לראות פה לשבוע התחנה. זה עמי הרוסות מדי הרייתה. בגמרא הוא ידע, הוא למד, אז הוא לא שינה את התורה, אפילו הוא לא תבלב שכתוב את זה פעמיים, ותעשר את הדיברות. לא, אז אני מבין את החשש שלהם, הם לא יודעים כנראה ללמד נביא. כן. טוב, אצל האשכנזים, קשה לדון אותם. האמת היא שכל העניין של לימוד תנ"ך ודקדוק אצל האשכנזים, בגלל ההשכלה, זה נהיה מוקצה. הרחיקו את זה, שגרם הרבה קלקול. אבל בדרך כלל אני לא חושב שבסופו של דבר כשלמדו גמרא, ילמדו מדרשים, אם לא ידעו את השורש של הדברים, לא יבינו מה חזר מדברים. אי אפשר שלא ידעו בכלל. לעשות, כתוב מנעו בניכם מן ההריון, אחד מסכת ברכות, אחד מהפירושים הוא לא ללמוד מקרא יותר מדי. אז אם משקיעים בזה הרבה, אבל שיהיה ידיעה כללית, וזה, אני לא חושב שאפשר עד כך, זה יחייב את כל הבסיס אצלם שורשים, אי אפשר, זה לא, הגזימו, יותר מדי. צריכים לדעת, אחרי ללמד, יש הרבה דברים שלצערנו נכנסו מביטויים לא מתאימים, מאנשים שיראה את שמיים שלהם מפוקפקת, האמונה שלהם חלשה, הם אומרים על דברים שזה אגדה, רוצים להגיד משהו, סיפור לא נאמן, אבל זה אגדה, ולא מרגישים את הכפירה הסמויה שיש בזה. כן, אגדה, כאילו, כביכול, מה זה? יש אגדות חז"ל, ומנעים מדרש ואתיובה, אגדות חז"ל. למה זה נקרא אגדה? פירוש המילה אגדה, כי זה דברים שמושכים את הלב. תרגום מי שיכולים נגידו. זה דבר שמדרשים, וזה הפשט הפירוש של המילה. אבל אני אעשה מושג שכדבר, כחס ושלום דבר שהם לא מאמינים בו, אז כשרצה נגיד, זה אגדת עם, זה דברים כאלה, אנשים מספרים, ואין לזה בסיס, זה שקר, בקיצור. אז צריכים לדעת את הביטויים האלה, שצריכים לעשות עליהם בעור חמץ. יש עוד ביטוי, חכמי חלם. וגם זה, כאילו לצערנו נכנס, אפילו תלמידי חכמים משתמשים בזה, כשרצים להגיד על זה, אנשים טיפשים וזה, וכל מיני משלים. אבל לצערנו מתברר שגם הדבר הזה בא מהם. העיר הלם בפולין זה עיר שהיה של תלמידי חכמים, היה שם רבי שלמה חלמה והרבה תלמידי חכמים, היה עיר מלאה חכמים וסופרים, והם רצו ללעוג עליהם, אז זה פרסמו עליהם כל מיני סיפורים, יכול להיות קצת תמימים, אז יכול להיות שכאילו היה איזה בסיס כאילו לתפסו אותם על משהו הזה, אז מה לגזימו, וכאילו זה בספרות ההשכלה במזרח אירופה. צר העינם של המשכילים במבצר של היהדות הנאמנה בעיר, והפכו אותם ללעג וקלס. אולי עשו מזה כאילו שזה חולמים, שהם חולמים, הלם חולמים, אולי זה כאן נשמע.
אבל
היום לא מתכוונים לזה. אבל נכון, היום לא מתכוונים לזה, היום לא יודעים כבר מה זה, כן, לא יודעים מה זה. אז זה לימוד זכות על הציבור שלא יודע, כן. אבל אני חושב שדבר שהשורש שלו בתומו, אז הערוץ שלו מפעפע ועולה, במובן. זה לא, כאילו, נכון שאנשים, זה, אבל אי אפשר להתעלם שזה סך הכל. אז במילים אחרות, הם שמחים שהדברים האלה, שהם מצליחים להתחפר, להיכנס אצלנו מדלת האחורית, במובן, אבל זה... ואז הפוך, יביאו את זה ראייה, ושתמשו בזה, זה לא טוב, זה לא, זה לא סיבה. אני אומר, מבחינתנו, זה המקור תמי, אז צריך להוציא את זה. וגם, יש בזה חילול השם. הגריז היה, לא, כנראה בישורה שנכנס לשפה כל מיני ביטויים, כבר לא מדבר על מה שבעברית, שיכנסו כל מיני לשונות, וזה דברים שאולי כבר קשה למחוק אותם, העברית החדשה. אבל הוא היה כאילו, הוא לא מוציא מהפה איזה ביטוי שאין לו מקור בחז"ל. אני עושה את זה בתור הגדר, וכשאנחנו במבטא שלנו, אני קוראים בלשון הקודש, במבטא תימני. זה שפעמים מילים חדשות, אז אני לא קורא את המבטא תימני. מילה טלפון, אני לא עושה אותה לקרוא אותה במבטא שלנו, או כל מיני מילים. וכאילו להראות שזה המילים האלה, זה לא לגייר אותם. אם אני אקרא את זה כביכול, נקד את זה כמו בלשון הקודש, כביכול השתמשנו במילה הזאת, קידשנו אותה. הפוך, להראות שהמילה הזאת היא מבחוץ, זה המילה לא משומשת, זה בעברית. זה בעברית, שישאר בעברית, שזה לא במהלך שלנו הרגיל. לפוק שמעתי מישהו אחד, אמר את זה, שרצה לדבר תימני, יותר מדי בצורה מוגזמת, אומר, ישיבה של בודגו. מה, אני צריך להגיד, כשיש דברים כאלה. זה מילה בלשון, אהבת שיר אותה, כמו שהיא. למשל, יש מילה משקפיים. תקרא משקפיים, מילה משקפיים, זה מילה חדשה. מה אתה חושב, משגופיים? איך אתה תקרא את זה? כן, לעשות, כן, ברבע תוסימו, בנדר, בנדר. דיברנו על העניין של המושג של חוזרים בשאלה, גם כן. הצדקנו קצת, דיברנו מה את המושג חוזרים בשאלה, אם זה נכון, אבל שוב פעם, זה מושג שבעצם המקור שלו הוא לא קדוש. גם אם יש אפשר להצדיק את זה באיזה צד מסוים, אבל סך הכל עדיף כל הדברים האלה שבאו מבחוץ, שהם יישארו מחוץ למחנה המושב. לצערנו, הרבה דברים נכנסו ממקורות פסולים, דיברנו על אפילו על המבוא שיש בתלמוד ירושלמי, לא יודע איך שותקים על זה, כן, ובזמן שכתוב שם מפורש את המקור של זה, אתם יודעים, אולי זה הזדמנות, יש פה מחלקים את החברות האלה, נצפיעו את התורה, מחילה, תחלקו כמה, כן, אתם תחלקו כמה בתשמון. תראו מאחורה, יש פרצופים של כל אלה, כל אלה שעשו את זה. כן. עכשיו זה. כן. חבל שזה שהתפיס לא הסביר מדיוק מי האנשים האלה, אבל אני אגיד לכם מי אלה. הראשון זה חורים, ראשון למעלה. והשני זה פרנקל, חריה פרנקל. השלישי זה שכטר. אלה, זה ראש הרפורמים. בזמנו, תראו איך הם היו. לא יודע, זקן עוד היה להם, פעות אני לא חושב להם. פעם גם הרפורמים היו עם פעות, פעם, בימים ההם. הם זה. אבל זה השלב הראשון. השלב השני הם כבר בלי זקן בכלל. לא מדבר הכל על הסימונים שלהם. כן. ובדור השלישי שלנו כבר חזרו לזקן. כן, מובן. חורי, מי שיודע בתשובות חתם סופר שמדבר. זה ראש הרפורמים. פרנקל זה ראש הקונסרבטיבים. הוא זה, מביאים שם הדברים מהספרים שלו. זה הקונסרבטיבים, חריה פרנקל, שהם כאילו, זה כביכול עשו בתורה מדע. אבל הגדולי ישראל, ובפרט מי שהיה איתם בגרמניה, זה הראשים שם רפאל הירש, שהוא ראה כל מיני דעות לזה, הוא כאילו דרש ממנו שיגיד ברור, באמת אם הוא מאמין בתורה שבעל פה. ואז הוא ענה תשובה, סדומה ועמומה, ואז הוא הבין, הראשי הירש מה בליפו, והוא אחרי דרך שהוא כופר גמור. וסופה מוכיח את חילתם. בשלב הבא בארצות הברית, זה שכטר, כל אלה, שאנשים שעסקו בתורה, אבל לצערנו הכניסו דעות זרות, עשו גם כל מיני תקנות בענייני נישואין, כלכלות, דברים מעוותים, וגם בזמננו, מי יודע איפה יגיעו, שם ירחם עליהם, שם עלינו ועליהם. זה, לא, תראו, איך אומרים, לשמחתי, ידידנו הרב פנחס שפירה, מוסר את נפשו על העניין הזה, הוא זקוק לרפואה שלמה, שם רפואה שלמה, זאת כל העולם הישראל. תראו בעמוד לפני האחרון את הפסק דין שפורסם בזמנו, שהיום יש היום בית מדרש יגרע, לצערנו, שנכנס שם פה ושם ערש של דברים, של דברי כפירה, מה שאנחנו מדברים על זה בזמן האחרון, עין תחת עין, אבל זה רק דוגמה. חתמו על זה, אתם רואים פה רבנים חשובים, הרב איכלר שהיה פה בזמנו, הרב של אמנואל, הרב אקסלרוד, דיין בחיפה, הרב גרוס, חסיד גור, ושם הרב באשדוד, גם הרב איידנברג מקריית צאנז, הרב צבי גרינוס, ידוע תלמיד חכם ברכסים, הרב וייל, הרב וילנר, כן, וכו' וכו'. רק מה שלא פורסם, מה שלא יודעים, הצטרפו לזה גם הרב מסעוד בן שמעון, שמראו היום התמנה פה למינוי לרב בבני ברק, יש לנו הזדמנות לברך אותו, שיעריך ימים על מערכתו, שיזכה לעשות חיל לטובת העיר, לטובת תושבי העיר. גם הרב אהרון שי רוטר, הרב ישיש, תמיד של הרב שח, גם הוא חתם על המסמך הזה, על הפסק הזה, הרב שח כתב עליו יקר יקרים, ולא רק הם. תראו, לפני כן יש עוד תלמידי חכמים, זה חשוב מאוד, לצערנו מפרסמים כביכול, הרב צבי אשר פרידמן, כאלה מפקח, כאילו מינו אותו ראשי ישיבת סלבודקה על בית מדרש הגר"א לפקח, בפועל הוא לא מפקח ולא עושה כלום, ושמעתי את זה בעצמו ממנו. שהוא אומר את זה, ניסו, אולי רצו, אבל בפועל לא נעשה. עוד יש דברים פה, הרב אשר אריאלי, ראש ישיבת מיר, הרב לנדו, יוסי לנדו, הרב זוכובסקי, הרב ובר, והרב ברוך שפירה, הרב ישיבת כל תורה, הרב שיר אליהם. לצערנו, הם היו, שתדעו לכם שלפעמים יכולת אנשים, אפילו הם צריכים לדעת, המצב של היום, של בית מדרש הגר"א, מה שאמרנו שזה בית מדרש גרייס בעצם, זה גרוע יותר מדרדעים. דרדעים, בקבלה הם לא האמינו, לא מאמינים בתורת הנסתר, אבל אלה בכלל, זה כל התורה שבעל פה סתם מתערער. קבלה, אין לה חלק ולא נעל, לא מתחיל, לא מתחיל ברור מה זה. אבל ביסודות של תורה שבעל פה זה מסוכן מאוד. דרך אגב, גם היה אצלי הרב רפאל סוויד, ראש כל נר יוסף, באמת חכם חשוב, אמר לי, כן, אני בעצמי הייתי שם. הייתי למדתי בבן מדרש הגר"א, דיבר איתי, אמר לי שהיום, קיצור, המסקנה היא שהוא מאוד מסתייג מהם היום. הבין שהם הזלזול, יש דברים שהם בדברים, בשורשים, באמונה, בהסתכלות, בהשקפה על חז"ל. בקיצור, זה חפרפרת היא מסתתרת, שעלו לחס ושלום, רואים פה ושם חפרפרת, רואים מדי פעם, עלה בחוץ, רואים את היציאות שלה. אז רואים בעצם פה ושם חריגות, אבל אם לא יסתמו את החורים האלה, אם לא יסתכלו בהם בעוד מועד, אני לא אומר, אני לא יכול לפסול לאנשים. סתם הם טועים, אבל א' צריכים לעצור אותם ולהסביר להם איפה הטעויות שלהם. ובכל אופן, מי שלומד שם, או שיש לו קשר, או ששומע אותם בטלפון, וזה, צריכים לשאול דעת תורה, באמת, שיבדקו באמת את הנושא שלהם. לראות באמת אם זו הדרך, או שהם סתו מהדרך, ושיתקנו את עצמם. כמו שאמרנו, שהם אולי יש מקום לתקן, אבל אם אין מקום לתקן, חייב לעצור אותם. אמרנו שבירושלמי הפיעו מהספר של הכופר הזה פרנקל. במשניות, אפילו במשניות הרגילות של וילנה, יש מאמר על דקדוק לשון המשנה, מהרב רבי שלמה לוינזון. ראיתי תלמידי החכמים שהעירו לי, ראיתי גם בכתב וגם בעל פה. יש ממש דברים שמהמקורות פסולים. תראה, הוא דן על הפסוק בספר קהלת, יש הערה פה. מי יחוש חוץ ממני? כתב פה הערה על הפסוק הזה. מי שיקרא יבין שם מה בדיוק הנושא. ויש בזה הרבה דיבור של תכונת לשון הרמי. הדבר הזה ידוע למשכיל העם. המילה משכיל העם זה מילה קשרה מצד עצמה, אבל כל הגדולי ישראל השתמשו בה, וגם המעריץ משתמש בזה, אבל לאנשים חכמים. אבל אצלם זה נהיה משכילים, אצלם כשאשכנזים מדבר בזה, אז מתכוון לצערנו על אנשים, אלה שלצערנו ירדו מהדרך. גם יש פה, בזכר חנוך, הורידו דבר אחד. יש תולדות רבנו הקדוש, מספר בית רבי. השמיטו את זה, הם הבינו שזה פסול. את זה לא השמיטו. לא עזרו פה שלא בסדר. דבר אחד הורידו, את הדבר השני לא הורידו. צריכים לדעת, מי שחבר את הספר תולדות בית רבי, זה משה קוניץ, המחבר של הספר בן יוחאי, שהוא היה בשלב מסוים בסדר, אבל אחר כך הוא התקלקל. תראו, הנודע ביהודה אפילו נתן לו הסכמה לבן יוחאי. אבל לימים הוא טעה ונטה אחרי המשכילים, ואז פרשו ממנו גדולי ישראל. תמענו על התורני, כותב מישהו מכתב לרב חתם סובר, משה קוניץ, הוא עובד ורב בספר פסול נוגע צדק, זה הספר של חורין, זה שבסוף הוא ראש הרפורמים. עוכר ישראל שהתפיס נבר נוגע צדק, נודע לכבודו מהותו. לא יפה עשו חכמי דורו, מדפיסי בינה, העלימו את השם מהחיבור בית רבי. בספר חקר ועיון הוא כותב תולדות רבנו הקדוש, הוא כותב מזכיר את הרמב"מן. מי זה הרמב"מן? זה משה מנדלסון, הידוע, פסול. ושלמה לוינזון, משכיל, ומעתיקים את הדקדוק לשון המשנה שלו, מפרסמים את זה, צערנו. כותב פה שבדגל מחנה ראובן, אליצור, הוציא סידור, תפילה זכה, מאמר על דקדוק לשון המשנה. הוא כתב סידור תפילות מכל השנה על פי משפט לשון העברית. לצערנו הם הרבה עסקו בדקדוק, וכשהם עוסקים בדקדוק הם פירושו שהם מתעסקים, רוצים להתעסק רק בתורה שבכתב, רק בתנ"ך, ולהגיד מה שהם רוצים, וכמובן רק הפשט, ולזלזל חס ושלום בתורה שבעל פה וכל מה שקשור לדבר הזה. ובפרט תראו נקודה חשובה שהוא כותב בדף שפ"ג, הוא לוינזון היה הפי סידור על פי כללי הדקדוק, נקי מכל השיבושים. הוא ידע שהוא גדול בדקדוק. מי יהיה לו? הוא ידע שכל בדרך כלל חכמי ישראל, רובם לא מתעסקים בזה, בפרט אשכנזים. גבח לי פה. שחצנותו כרבה פער פיו, הוא לועג על הראשונים שצריכים את הנושא של התפילה. הם לא בקיאים כמו, אז הוא יכול לתקן ולעשות כל מיני דברים. זה סליחה, סליחה, לא, לא, זה לא, זה לא אישה, זה סטנות, זה הייתה לי סאקר, סטנות. עוד בעד לכם עוד, יצא לנו להסביר יותר, כאילו, פרטים על הדברים האלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נמשיך. שאל ידידנו רבי יפת מה טוב, דבר חשוב, על מה שכותב רבי חיים בן עטר באור החיים על התורה, אור החיים הקדוש, על הפסוק, ויאמר אל תקרב הלום, של נעולך ומערגלך, כי המוגם של התואם את עלו ולמסגוד השוק. שואל, הפסוק הרי מה, מה כזו ברוך הוא אומר לו? משה רבנו מתקרב, הוא לא ידע שזה מקום קדוש. כזו ברוך הוא מזהיר אותו, אל תקרב הלום, אל תתקדם, תעצור. של נעולך ומערגלך. למה? כי המקום שאתה עומד זה עמד קודש, אז אפילו במקום שאתה נמצא, זה כבר, זה קדוש. כבר שם אתה צריך להוריד את המנעלים. אז אם כן יוצא ש... שיש מכשול כבר עכשיו. לחברה צריך להקדים את השל נעליך לפני אל תקרב הלום. אל תקרב הלום זה על ההמשך. אבל זה שהוא נמצא עם מנעלים במקום שהוא אדמת קודש, זה כבר לא, לא טוב. משה רבנו לא אשם, הוא לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא צריך למנוע את המכשול, את הדבר שכבר כעת, כבר עכשיו צריך להוריד את המנעלים. צריך להקדים של נעליך, אבל אל תקרב הלום. זה שמדקדק באור החיים. הוא עונה שבכוונה הקדוש ברוך הוא מקדים את עליו לפני העשה, כיוון שיותר חשוב להימנע מאיסור מאשר עניין של מצווה, של נעליך. עוד מעט נסביר את זה יותר בעריכות. אולי כי הכי טוב לקרוא את הלשון שלו, של שני דברים ציווה אותו השם, שלא יקרב, שישלוף נעל רגלו, שלא יעמוד בו אפילו מקום שהוא עומד בו. ואם, אז הוא שואל, צריך לדעת, למה לא הקדים? לומר לו, הסרת המכשול, שכבר הוא נתון בו. הוא עומד בבן הלאה, אז קורא, הרגע יצב עליו לבוא לקרב עליו. עונה, וכל התורה כולה, גילה השם דעתו ורצונו, שעיקר הכפור דעתו ומוסורה, המצוות לא תעשה. יותר גרוע, העניין של, שעוברים עליו. למה? מאשר עשה. כשאדם עושה עבירה, זה חובל בנפש. הפסוק אומר בקהלת, והרוח תשוב אל אלוהים אשר נתנה. תתנה לו כמו שנתנה לך. אז חס ושלום, אם אדם עושה עבירה, אז הוא פגם בנפש שלו. אז הנפש התקלקלה, הוא חבל בה, פצע אותה. אז זה הלבין. אבל מצוות עשה, הם השגת הטוב כשיהיו, ובהעדרם אין עונש. זולת על פרטים ידועים ככון פסח ומילה. מצוות עשה, זה דברים טובים, אבל מי שלא עשה את המצווה לא מקבל עונש. רק קורבן פסח לא עשה או ברית מילה, אז חייב קראת, אבל איפה כל זה? על מצוות עשה יש עונש?
תפילין, ברכת המזון.
כן, אתה צועק, נכון, אתה צועק, זה מה שצעק יפת. זה, כן, נכון. מה הפריע לך? כן, מה, איך הדברים כאלה? איך אפשר להגיד דברים? מה? כן, תפילין, ברכת המזון, ציצית, לא לב, מצב, בליל הסדר. אבל לכאורה כותב ככה, אבל בכל מה זה, אז הוא מתלת ככה את השאלה. אז לכן, הקדוש ברוך הוא יקדים את החמור, אל תקרא, ואחר כך אתה עושה שלשה.
בכל מובן את השאלה.
איך אפשר, כן. טוב, א', צריכים להקדים. לא התכוון האור החיים שאין בכלל על זה אנשים. כתוב הרי, כתוב מפורש במסכת מנהות, שעל ציצית, כתוב שעונשים בעידן ריתך. אז השאלה אם זה רק בציצית או בכל המצוות. אז הוא סובר, אתם צריכים להקדים את זה. גם הוא מודה שיש על זה עונש, אבל בעידן ריחה.
מה זה בעידן ריחה?
בזמן שמידת הדין שולטת. כן, אז הוא מודה. אז אני לא יודע, אנחנו במצב שמידת הדין שולטת בטח כל הזמן, אבל נתון הרבים. אבל זה לא כאילו קצת להוריד את התמיהה. על שינה נעשה, אבל הוא, יש כאלה אומרים, לא, מה שכתוב בעידן ריחה זה רק על ציצית, כי בעצם ציצית, אתה לא חייב לעשות בגלל שיש בו ציצית. הרי על מה אני לא נדון שאדם לובש ארבע כנפות בלי ציצית. אלא שהוא לא, שהוא לא משתדל לקיים את המצווה. אז זה מענישים בעידן ריטה, והיתר לא. אבל הוא סובר, כמו אלה שאומרים, שזה על כל המצווה. מה אתם רוצים להגיד?
כל המושג שם שהיה, זה קודם כל אסור להתקרב. מהנעליים זה אם הוא רוצה להתרומם, זה לא...
לא, מה זה לא, לא, מה שהיה, לא, מה זה, מה רוצה להתקדש? לא, לא, של נעליך, לא, כן, אני מגיע, לא, מה שזה זלזול, זה שאם אדם נמצא מנעלים, זה זלזל במקום הזה, כמו שלמקום כזו, שנכנסים בלי מנעל, כאילו, אבל אתם נכנסים בלי מנעלים, דוגמה, אבל טוב, לא ניכנס לנושא הזה, כי זה, אפילו לסוכן הזה בלי מנעלים, כי שם זה המקובל שהמנעלים לא מכובד, הרחובות לא נקיים. אז יכול שמסתם כל הדור הזה היה ככה, אז לכן זה נחשב ביזוי. אבל זה ככה היה תרבות במקום, שנכנסים לאנשים מכובדים ומשאירים את המנעלים בחוץ. לכן היום זה לא שייך, דיברנו על זה. טוב, האמת היא, זו שאלה חמורה, אבל אי אפשר להיכנס לכל הנושא הזה, כי הרבה מדברים על העניין הזה, וזה לא כל כך פשוט. למשל, מי שיראה בשדה חמד, מערכת העין, כלל ממלף, דן על דברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, בדיוק הפוך, שעשה יותר חמור מלא תעשה. בדיוק הפוך ממה שנראה מאור העין. כי מה? כי הראיה, שיש בכל התורה כולה יש לה, עשה זוהה לא תעשה. איך עשה זוהה לא תעשה? אם הלעב יותר חמור, אז איך עשה זוהה אותו? משמע שהעשה יותר, יותר, יותר חשוב. כך הוא אומר. זה לשון הרבן. מצוות העשה גדולה ממצוות לא תעשה. והוא מקיים ועושה לשון הדרה הוא יותר גדול ממי שנשמר מעשות הרע. ולכן תעשה ודהה לא תעשה. ולכן העונש גדול... במצוות לא תעשה, והוא עושה בו דין, מלכות ומתעלוב, ובמצוות תעשה לא עושים, רק אם מי שמורד, לא לב, שיסית, ויש פה הליכות על זה, אני לא אכנס לזה. מצד שני, יש הרב ניסים גאון בשבת, דפקוף למדגם ג' אומר, שאלים אנשים, איך יכול להיות שעשה דו, לא תעשה, לא תעשה זה חמור יותר? אז אמר לו, התשובה היא לא, זה תנאי, כשלא תעשה פוגע בעשה, אז זה תנאי בעיקר המצווה שעשה יתעשה אותה. ובספרים מעריכים על זה, אבל אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, כי יש עריכות על זה, מי שיעשה יראה בספר גדולה תשובה, סימניות, יש על זה עריכות. אני רק אביא דבר אחד, שמביא ראשית חוכמה. ראשית חוכמה, זה מעתיק מספר, יש פרק המצוות. זה מעתק מספר מנורת המאור של רבי ישראל הנקווה. שער השני, הוא כותב נוראות נגד מי שאומר ככה. במילים אחרות זה כביכול נראה, הוא לא, הוא לא דיבר נגד רבי חיים הנטר, הוא לא עוד היה הרבה לפניו, אבל היו אנשים שאמרו ככה בזמנו, והוא כותב עליהם, כותב עליהם דברים קשים. הוא כותב, בתורה כתוב, כן מפורסם, יש ספר, שני מנורת המאור, יש מנורת המאור הידוע, מה שאנחנו קוראים, רבי יצחק אבוהב, יש מנורת המאור ספר אחר, רבי ישראל המקווה, אז ראשית חוכמה העתיק ממנו, בפרק המצוות שער שני, הוא אומר, התורה אומרת, האנשים של מצוות לא תעשה, מלגות, כרת, מיטה בידי שמיים, מה אם מצוות עשה? לא כתוב, רק פסע המצוות. אומר, בגלל זה, טעו מקצת בני אדם, ונבערו, קוראים להם בערים, את השם לא דורשו, רפו ידיהם להחזיק במצוות. שוב, אתה אומר, זה אומר, אנשים שחשבו ככה, באו להבנה הזאת, אז אמרו אותו, מה הם אמרו? מי שמבטל מצוות עשה, לא קורא לו עוון. מה כן? אם הוא עשה מצווה, יהיה רשום, קיים את המצווה, יש לו זכות, זכות. אבל אם לא עזה, יתרשל, יתבטל, לא ירוויח ולא יפסיד. ככה הם הגיעו למסקנה הזאת, גרם להם זה להיגל בפניהם בתור המצוות. ולכן הם זלזלו, ומצוות לא עשו, לא קשה, צריך לשלם, לא עשו. הוא כותב שזה לבטל את הסברה הזאת, הוא אומר, מן המושכל, מן הכתוב ומן הקבלה. הפסד שכר מצוות עשה קשה מעונש עבור לא תעשה. אז הוא אומר בדיוק הפוך, והוא אומר מי שחושב אחרת זה טעות והוא בעל. אז יש עריכות על זה כמה דפים, אני לא יכול להיכנס לזה, כמי שזה צריכים פה לפרק וליישב כמה שאלות וכמה עניינים, אחר כך אבל רק פתחתי פתח לעניין הזה, ואם יעזור השם עוד נחזור לזה. יש שאלה שעכשיו עומדת לנו, שאלה מעשית, ש... כתב לי ידידנו הרב אלעד אלעזר יוחנן מצפת. אשאל מכתר בעניין פתיחת הקברים שכביכול נמצאים להם ילדי תימן שנעלמו בעלותם לארץ הקודש. הוא כותב, נחתפו. כאילו השאלה של פתיחת הקברים, התעוררתי לשאול מכיוון שפנתה אליי מרת נון קורן כדי לאפשר לבני משפחתי לחתום על אישור שעל ידי זה יפתחו את הקבר שכביכול קבור שם אחיו של מוריס קני, זה היה נקרא חיים ג'מיל, מת על מין סגולה, כדי לברר אם הוא אכן קבור שם. סבו שכבר לא חי, היה לו אח בשם חיים, ויש מקום בפתח תקווה סגולה, שם כתוב שתמון חיים ג'מיל, ככה אמרו להם אז בזמנו. והם היו תמימים, לא האמינו ולא חקרו, והם מבולבלים כשעלו פה לארץ. תינוק בן שנה וחצי, חי וקיים, בריא ושלם, עוד צועסי, עוד אותו יום, עוד היום משחק רגיל כמו כולם. נעלם, מת. כמעט אין משפחה של תימנים שאין להם מישהו שאין, אין בעיה שאין שם מת, מישהו שאין סיפורים כאלה. וכתוב מדובר על מאות ואלפי ילדים, רחמנא ליצלן. אז ביררתי איך עושים את הבדיקה. אז עכשיו בקיצור היום התעוררו כבר לעשות את זה, מדי פעם ניסו לפעול בזה בכל מיני דרכים לא חוקיות, ואז נכשל. עכשיו ברוך השם שקצת למדו, עשו את זה יותר בצורה מסודרת, בצורה שזה חוקי, כי עם הממשלה זה חייב להיות רק בדרך הזאת, וכל היו אולי. אז איך עושים את הבדיקה? עכשיו רוצים לפתוח את הקברים, שלהם זה מוצר לפתוח את הקברים. היום השתכללו בדיקות DNA, יכולים לדעת, כנראה, לא יודע אם זה בטוח 100%, אבל שאפילו על אנשים זה שיכולים לדעת באמת אם זה הבן אדם. בכלל, השאלה בכלל אם הם ביצעו משהו, יכול להיות שזה סתם, אז הוא קבר בחוץ, ואין בפנים כלום, אין שום עצמות, זה לא שום דבר. אבל גם אם יש עצמות, יכול להיות שזה עצמות של מישהו אחר. פותחים את הקבר לראות אם יש עצמות, וזה נעשה בשיתוף חברה קדישה, לוקחים למעבדה, לחבר אותם, ולוקחים חלק וטוחנים את זה, מניחים תמיסה לברר. אחרי שהם מצליחים לברר, אז לא עושים את הבדיקה, בודקים את בני המשפחה לראות שזה מתאים, שזה מתאים למשפחה. ואחרי כן, דבר חמישי, מחזירים את העצמות לתוך הקבר, כתובת. אם לא מוצאים כלום, תביעה ממונית על עוגמת נפש של המשפחה, ישלו אותם. שאלת השאלות, איפה הוא? לא רק שאלה, טוב, אז הילד הזה, זה לא הוא, אבל איפה הוא? איפה הבן אדם? איפה נעלמו? העבר שנעשה על ידי הרשעים בעלותם של ידי תימן ארצה. נפשי בשאלתי, האם מותר הדבר? האם הסיבה מפסיקה? זה מספיק? יש חרדת הדין? כבוד המת? אם זה כדאי? תשובת הרב מהירת עצמה. זה מה שהוא כותב, קל הקלים, עפר רגל החכמים, אלעד אלעזר יוחנן. מי שמטפלת בזה, מרת קורן, גם כן כתבה לבקשתו של הרב אוחיון ושל העוזר הנאמן, שילו יגאלי, מצורפת בזה החלטה של ועדת כבוד המת, פתיחת קברים של ילדי תימן, המזרח והבלקן, לקחת דנא, כן. ופעם הראשונה בהיסטוריה יש חוק ויש פסק של גדולי הרבנים בארץ, ביניהם הרב עובדיה יוסף. אני לא יודע אם זה מדויק, בזמנו כבר דיברנו על הפסק של הרב עובדיה יוסף בשיעור בשנת השעת בפרשת מסעי. הוא לא דיבר על בדיקה של המתים, אלא אם זה ריק או לא, אם מותר לפתוח. עכשיו יש פה שאלה נוספת, לא רק לפתוח, הם עושים עצמות לבדוק אם באמת אם זה עצמות מתאים למשפחה, שזה באמת זה הבן אדם הזה שאומרים עליו שזהו. זה כבר שאלה עוד יותר. הגשתי בקשות לבית המשפט והצטרך הסכמה של כל מהמשפחה, אי אפשר לעשות בלי עם המשפחה. ויש משפחות ששאלות שאלת רב. למעשה יש פה עוד נקודה שסתם בעייתית. אנשי חבר הקדישה בפתח תקווה הסגולה, הם טוענים שחלה תזוזה באדמה, לא יודע מה קרה. הם אומרים שלפני 36 שנים, לא יודע מה קרה, שהאדמה זזה חצי מטר. לא יודע למה זז האדמה רק למטה ולא מלמעלה. לא יודע, אם הכל זז, מסתם הכל זז, יזוז הכל בבת אחת. לא יודע, זה האדמה זזה, לא יודע, אולי היה רטיבות, משהו כזה שגרם ש... ולכן, ייתכן שלא ימצאו מאומה בתוך הקבר. ויהיה צריך לבדוק שני קברים, לצד ימינה, שמאלה. בקיצור, זה קצת, לא יודע אם זה, לא יודע אם זה תירוץ, או זה להרתיע, או זה, אם זה, אם זה אמיתי או לא נכון, כדי להנים לבדוק את הקברים. אבל צריכים אבל מומחים שיבדקו את הנושא הזה, מה קרה באמת עם השתוזה, ובאמת מה עושים עם כל הנושא הזה. כאילו יצא שצריכים לבדוק יותר מדי קברים, אני לא יודע מה להגיד על זה, זה יותר מומחים שיבדקו את הנושא הזה. בכל אופן, מה שנוגע לנו מבחינה הלכתית, העניין של, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, בסימן שס"ג, ביורד דעה, סעיף זן, אסור לפתוח קבר, אחרי שעדים על הג'ולה, בגלל חרדת הדין. אז האמת היא, כבר דיברנו על זה בזמנו, יש כאלה אומרים שאחרי 12 חודש אין חרדת הדין, הרי זה נלמד משמואל, כשבעלתו ועלתה אותו, לא מוריד ג'סטני לעלות אבי, זה היה אחרי 12 חודש שבעלתו לא יכולה, לא תוכל לעלותו, מדובר בתוך 12 חודש, שאז האדם נמצא בדין, ובכלל, גם אם יש חרדת הדין, גם בתוך 12 חודש, אפילו, עכשיו זה מוריד כבר אחרי עשרות שנים, 70 שנה, אז, אבל על ילד קטן שהוא פטור מהמצווה אין חרדת הדין, אין לו על מה לתת דין וחשבון, רק אם מה שיש לדון אולי הוא גלגול. דיברנו בזמנו כאילו שבעצם על פי ההלכה אין בזה חשש בגלל כל הנימוקים האלה, ואת הקבר הראשון ודאי שלקרוב זה ודאי ש... כן, אבל אי אפשר לדעת מהראיה מהקבר הזה למקומות אחרים. בכל אופן אנחנו צריכים לדעת, דיברנו קודם על המשכילים, הרפורמים, צריכים לדעת החילונים שבזמננו, אלה הרשעים, הכופרים האלה שעשו את העוול הזה בראשית הקמת המדינה, הם תולדות תולדותיהם של כל הרפורמים והמשכילים. זה לצערנו, זה דרדרו, רפורמים, השכלה, רפורמה וזה, ובסופו של דבר נהיו חילונים. זה מדהים, כאילו ההידרדרות. הזוועה זועקת עד השמיים, העוול הזה. שום תירוץ בעולם לא יכול להצדיק דבר כזה לעשות. למכור אלפי ילדים, מאות ילדים לפחות, ודאי שגם אם היו חולים, אבל לא... ולהעלים את זה מההורים, לא היו נוכחים בקבורה בכלל. כי המצב אחרי על הרד היה בלבול גדול. רק חלק ממש בודדים, מעטים שעמדו וזה, ונלחמו וקיבלו את הילדים שלהם בחזרה. ומי שלא, מי שיאמין להם, כשידוע איזה, היה ילד אחד, יוסי שוחמכר, מה עשו מזה החילונים? איפה יוסלה? עשו, זה היה, זה ילד אחד שהסבא שלו היה חרדי, והוא רצה שהבן שלו יגדל בחינוך חרדי, העלימו אותו, מה הם עשו כדי לגלות אותו? הפכו את כל העולם, הכניסו את עם ישראל לסכנה, וזה, כדי לגלות שחס ושלום, כדי שהוא לא יהיה דתי. זה מה שעשו הרשעים של אז. זה, לאיפה הגיעו כל הכפירה שלהם, חוסר אמונה שלהם במצב הזה. ופה מדברו על ילד אחד, מאות ואלפים ילדים שהעלימו אותם, איפה הם? שם הרחם. ומדברו רק על ילדים, ואיפה הספרים? אלפי ספרים עתיקים שהעלו מתימן, שחלק מכרו וחלק נעלמו וחלק לא יודעים איפה הם, לא יודעים למה הם מחכים, עד שיחלמו כל הנושא הזה. ספרי קודש, ספרים עתיקים של מאות שנים, שגזלו ילדים, גזלו ספרים, ולאור השמש, ואף אחד לא נותן את הדין על זה. אז מה שנוגע, אז כיוון שהעוולה כל כך גדולה, כמו שאמרנו שמבחינה הלכתית אולי עוד מעט מבסס זה קצת יותר, זה מותר לעשות גם את הפתיחה של הקבר, כמו שאמרנו, גם על פי שולחן ערוך, זה רק כמו שאומרים הרבה פוסקים, שזה רק בתוך 12 חודש, וגם על ילדים לא שייך. ועוד מעט נראה בכלל שלפי דעת הרמב״ם יכול להיות שאין בכלל את כל העניין הזה שמותר לפתוח גבר. הרמב״ם לא מביא את ההלכה הזאת, המקור שזה מסכת שמחות. הרדב"ז למשל להביא שם רמב״ם שפע בן, זה הכובע זה הפוך, הפכתי את זה סימן. הרמב״ם פרק י"ד מלכות אבל הלכת אתבר, הרמב״ם כותב אין מפנים את המת מגבר לגבר אפילו מבוזול למכובד. הרדב"ז כותב מה הטעם? יש מי שכותב לפי שבלבול קשה למדים, לפי שמתיורים יום הדין, וזכר לדבר יושבתי עוז יונוח לי, יושנתי כאילו השינה מת. שמואל אומר לא מועיל ג'סטני, ואני אומר אם זה הטעם אפילו לפנות את הלבר שלא היו אסור, לא רק לפנות לקבר אחר, אז גם אפילו לקבר שלו העיקרי, בטעות קברו את המקום אחר. עיקר הטעם שם בזמן המת. נראה בכלל שכל העניין של חרדת המת, לא, לפי דעת הרמב"ם בכלל אין מושג כזה. כן. את ההלכה של לפתוח קבר בכלל לא אומר ברמב"ם. גם לפנות, הטעם הוא לא בגלל חרדת הדין, אלא בגלל הביזיון של המת, שלא רואים אותו בניבולו. בכלל יש כאלה טוענים, פשוט חבלים בנעימים, שאין עניין חרדת הדין בפתיחת קבר, מאיזה סיבה, יש לפעמים סיבות שצריכים לפתוח קבר לראות אם זה הבן אדם, למשל יש עגונה, בעל המת, לא יודעים מי זה, אולי כנראה זה הוא. או יש לפעמים מושג שבטעות נפל ארנק לתוך קבר, החברה קדישה תעסקו, נעלם ארנק, נעלם כסף, רוצים לפתוח את הקבר לראות, אולי כנראה זה בטעות קברו את זה ביחד. אז הוא אומר, חברי בנעימים חלק ירדי הסימן ההיבט, אין שום ראיה. שם אז עלו אותו באוב, ועל ידי כישופים, עליית נשמה. אבל סתם נגיעה בגוף, אין בכלל ראיה שזה, ככה טוענים כמה אחרונים. העניין של חרדת הדין, פשוט דבר יהושע ארנברג, הוא מסביר מה זה חרדת הדין. לא הכוונה שהוא חושב שיביאו אותו עכשיו לדין בשמיים, כי עכשיו הוא כבר נפטר, הוא כבר כמה ימים, אם כבר הוא כבר כאילו נידון, אלא מה, בתחיית המתים הוא חושש שיגיע, אולי מגיע הזמן של תחיית המתים ביום הדין הגדול. זה פשוט דבר יהושע סימן כ"ז. חרדת הדין זה לא שאדם נידון אחר מיתתו לג'ן עדן או ג'הנום, זה החרדה, יום הדין הגדול, כמו ש... וזה גם בפתיחה, גם שפותחים, כמו שכתוב ונעניף ודחת גברי דחם, אז חיית המדים, קודם כל הוא פותח את הקברים. ראיתי את מה שוועדת כבוד המת, שדנו על הנושא הזה, כמה רבנים שעוסקים בזה, הם כתבו שזה, אבל הם כתבו שהכמות שיקחו מהקבר זה כמות מזערית, והכל שיש שם מישהו שיפקח על הנושא הזה, ואחרי כן יחזירו את הכל, את הכל הקבר, זאת אומרת לא לוקחים איזה דבר שיעלם או משהו כזה. כן, זאת אומרת שום דבר לא, שמעתי גם ככה, התברר ששום דבר לא מתבלע, הכל יחזירו. וגם לוקחים משהו קטן מאוד, הרי בשביל DNA לא מספיק לקחת מכל חלק בגוף, אפשר לבודקים את זה, וזה שאין בזה אפילו כזית, כמובן, הכל יחזירו. וזה למעשה, כאילו זה, כן, בוודאי שזה מותר. מותר לעשות את זה, ואולי יהיה להם כפרה, אלה הרשעים שעשו את זה, ויהיה אולי תועלת כל הצער של המשפחות, שסיערו אותם וכל כך הרבה, והעיקר הוא שלא עוברים על דבר כזה, ג'ויני נפש מן חבית עמר במחורה, שעשו עוולות כאלה, זוועה כזאת, עד זועק עד לשמיים, ושעוברים על זה בשתיקה ולא מוחים ולא התייחסו לזה. במובן הזה, שדברים כאלה לא יחס ושלום, לא יעברו בשתיקה, אחרת עושה רשע, יראו שם הרחם, שלא התייחסו. כמה תלמידי חכמים בני תורה ביקשו ממני, עוררו אותי להתייחס לדברים שפורסמו באלון של בית נאמן האחרון, פרשת וירא 234, כף מרשוון. צערנו, מדי פעם אנחנו צריכים להגיב על דברים שהרב מזוז משום מה קובע שבצורה נחרצת שזה לא נכון. כמה שישבנו על הרבה דברים בעבר, אולי בסופו של דבר זה יעזור. באות י"ד זה קראנו בלחלך, זה גם עכשיו בירא, אברהם אבינו נימול. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנה. התימנים עושים מילה בחצות היום, ככה מביא בספר חדרי תימן של רבי יעקב ספיר. אמר, למה אתם עושים ככה? כתוב בעצם, הכוונה שהשמש בעוצמתה, כלומר בחצות היום. אמרתי להם זה לא נכון. מעמוד השחר זה כבר נקרא בעצם היום הזה, ככה מוכה בגמרא מנהות. ככה מוכה מכמה פסוקים, כל הנביא בעצם היום הזה. הכולי רוצים להחק את זה להזמין אנשים. האמת היא, לא הייתי רוצה להתייחס לזה, כיוון שיש לי רשימה של דברים שהרב מזוז יש לו טענות עליהם, וכדי להשתיק את כל הערעורים. אבל כיוון שזה נתפס ופנו אליי, אז לפחות אני אענה על זה בקצרה. האמת, אני מתפלא, איך אפשר לבוא ולהגיד לא נכון על דבר שמפורש בפרקי רבי אליעזר? פרקי רבי אליעזר מפורש, פרק 29. מה הוא בעצם היום הזה? בחבורה זה שם יש בחסי היום. התימנים אמרו את זה, חז"ל אמרו את זה. בחצי השמש אברהם, זה בעצם היום הזה. באור הרדד. שלושה טעמים הוא כותב על זה. א', בעצם הוא בעצמותו הוא כבר היום, בחצי היום מפורש, בשום לפרסום מלדו, רגש למלל, מה דרך כזה מלל? זה כאילו לעשות בפרסום, שיש לו, כאילו אברהם אבינו לא פחד. אולי זה יכול להיות סיבה רק לאברהם אבינו, אבל עצם זה, לא עשית את המצווה בהיחבא ככה בבוקר, באמצע היום. כבוד המצווה, פרסום המצווה. השעות סיבה, מפני שהחימום יפה למכה. הפצע של הברית מילה, הבוקר היא קצת קר, באמצע היום חם, אז זה טוב למכה, זה לבריאות של זה. זה עוד סיבה, ולכן הוא אומר בחצי יום מגבורת השמש. ובאוספות הוא כותב, עיקר העניין זה כתוב בזוהר. כוחם היום, תוקף גילוי החסדים הוא גבורת היום, שהוא הולך באור עד נכון היום בשעה שש שעות, ואז יתגלה חסד ובשם עולמו. היום פה שלושה טעמים. א', פרסום של המצווה. דבר שני, יפה למכה, שזה מבחינת רפואה זה טוב לברית מילה. על פי הסוד, שזה התוקף של החסד. איך אפשר לבוא ולהגיד ולתת את זה במחיית? אני כבר לא אקל שזה לעוד נושא ש... הערה 26 על העניין של הקריאת התורה בראש השנה. הרי אנחנו קוראים ביום השני, הוא עלי נשא על אברהם, מסיימים וישב אברהם בבאר שבע, ועדות אחרות מוסיפים אין היו לדום את כל זה לא מסיים. למה? כי זה לא שייך לעניין העגידה, נגמר העניין של העגידה. התימנים לא קוראים אותם, מסיימים וישב אברהם בשבע. הם אומרים שזה דעת מרן, אבל זה לא נכון, כי מרן כתב עד סוף סדרה, וסדרה פירושה פרשה. פרשו פתוחה. כן, אני לא אכנס לנושא הזה. א', אפשר כבר, הרב משה כתב על זה בבארות משה, על הפסקי מעריץ. זה שאלה על מה היום, זה שאלה כל 200 שנה מדברים על הנושא הזה. וגם אני יש לי בכתובים עוד על הנושא הזה. אבל אם הוא רוצה להגיד לו מה נכון ומה לא נכון, אז אנחנו, איך אומרים, לצערנו, אז נראה להם שמה שהם אומרים זה לא נכון, והם רוצים לשנות מנהג דברים שמקובלים בכל עם ישראל, וזה לא נכון. כידוע, דיברנו על זה, יש לומה ויש לומה, נכון? לומה הרעות על עבדך, ולומה למוסרדים עמנך, יש לומה מלרע, ממרפויה, יש לומה מלעיל, כמו מפורסם בקריאת ביחד. למה? לא נא יא הרע פה ועמך, מלרע. למה יאמרו מסרעים? זה כלל ידוע. זה, זאת אומרת, זה ידוע שדבר כזה, ויש בזה כלל. הוא מביא את זה פה בעוד חטא. אם בא אחרי זה עוד חי או עין, אז זה מלרע. חוץ מחמש פעמים שיש איש עושה מן הכלל. למרות שבא ה, זה למה. כאילו, יותר עוד. אחר כך, במו הראה כי ראשנו, בדרך כלל אומרים במה, מה זה, למה במו, איפה המה זה? אז זה גם כן תלוי בזה. לכן, הם גורסים, במה מדליקין ובמין מדליקין. כאילו, במשלה של נצרה במה ובמו. אנחנו לא קוראים ככה, אנחנו קוראים שניים במה, לא ניכנס לזה. הוא כתב, זה לא חידוש שלי, כתב את זה חכם גדול תימני, לפני 400 שנה. מלאכת שלמה, רבי שלמה אדמי, זה נכון. הוא כתב פה, הוא לא יודע אם זה עדן או עדן, זה עדן, זה עברית שאתה מבלבל את המושגים. במבטא הרגיל זה אומר עדן, עדן, אלה שבלבלו את המבטאים, לא יודעים את זה שם. לא ניכנס לזה. העיקר, מה הם בקיר פתאום הגדרה? ולא מה הם ערבים בודבש? ולא מה, כך אתם אומרים, ולא מה או לא מה? לא מה, וכל הספרים כתוב ככה. הוא בא ואומר, לא, צריך להיות לא מה. למה? למה לא מה? כי יש אחרי זה א', יש לו קושיה, ולכן נגיד לו שזה לא נכון. למה זה לא נכון? הסברנו, נכון, יש הכללים, בזמנו דיברנו על זה בעריכות והבאנו את המקורות, אז רק עכשיו אזכיר את זה. יש כללים ויש יוצאים מן הכלל, אבל זה לא כללים יבשים. המדקדקים רצו שאנשים יזכרו, אז אמרו להם לפי האות הבא. ומה זה קשור בי על האות הבא? מה, מה, אם יש אחרי זה, מה, מה, בשביל זה יהיה רפוי, מה זה אומר? הבנו שם, אמרנו איזה הסבר על זה. אבל ההסבר הכי קולע, הכי אמיתי, שכשאומרים לומו רפוי, זה לא שאלה. זה כמו שאדם מתלונן, אומר בצער, כמו שיש לנו בשמורה. לומו לך, גנאים, זה לומו לך, זה לא שואלים שאלה. זה לא שאלה, לומו. אני לא שואל למה, למה לך? אני רק בא, אני אומר, למה? לא שאני לא מחפש שתענה לי על השאלה. אז פה, מובן, אז לא מה אדוני יחד פה בעמך. כאילו, משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא. אבל פה זה שאלה. לא מה הם בערבים בדבש? השאלה היא ודאי, שהרי אם עוד יעשו דבש, הכתורת תהיה, אז אין אדם יכול לעמוד בפני הרחות. ישאלו אותנו, למה? אתם לא יודעים, אם תעשו כאיזה לא. זה שאלה, שואה היא בפני שהתורה אמרו, זה גזרת הכתוב. אז דבר עכשיו יבוא לשנות מנהג של עם ישראל בטענות כאלה. זה, אם רוצים לדעת מה נכון ומה לא נכון, אז אראה לכם מושבות. כן, אני חושב שמחינת הזמן צריך פה לסיים, כן? אז מקווה שאם רוצים לשאול משהו, אם משהו לא ברור, אז כן? אני לא שומע? עוד פעם? עוד פעם? ככה, יש בשורה טובה שהציבור התימני קצת צריך חיזוק, כמו שדיברנו על זה, שברוך השם שיש קהילות שהמסורת חשובה להם ובראש מעייניהם, ביניהם הקהילה של בית שמש, שפנו אליי הרב מאיר חביר והרב אליהו עבדי. דרך אגב, יש לי הזדמנות, כמו שאני מזכיר את הרב אליהו עבדי, יש לו זכות אבות, ואני מוצא הזדמנות פה לפרוע חוב. אבא שלו, רבי אמנון, רופא חשוב שם בעיר החסים, בספר השולחן ערוך המפוצץ, שמירת הגוף על פי הטבע, כתבתי פה, ביקשתי מרופא מומחה וירא שמיים שחייב את דעתו על האמור בסימן זה, ואם תיקח את דעת הרופאים בזמננו, כתבתי שמירת הגוף על פי הטבע, כשהתפצתי שולחן ערוך המפוצץ, אז רציתי לדעת אם זה היה דבר מציאותי, מה יגידו הרופאים היום? אז כתוב כללים ברפואה, אז אמרתי לו, תשמע, תעבור על זה, תגיד לי מה דעתך, זה מתאים להיום, הוא רופא משפחה, רופא מומחה. הוא אמר לי, באופן כללי, יש דברים מקובלים גם היום, אבל לא יודעים את הסיבות, את הנימוק, וזה לא סותר את השיטות. יש דברים שלא יודעים, לא מכירים. בקיצור, שמחתי על זה, יישר כוחו על כל החסדים והטובים שהוא עשה, גם כולל בעניין הזה, וברוך השם, הוא זכה לבן תלמיד חכם, הרב אליהו, שהם עומדים שם בקהילה, שם בבית שמש. כתבתי להם המלצה על זה. ברוך השם, שם היה פעם את הישיבה, פרי עץ חיים, שלא זכינו בינתיים לראות את ההמשך, אבל לפחות יש את בית הכנסת של הציבור שם. כתבתי שהם שומרים משמרת הקודש, מסורת אבותינו, בחיצוניות ובפנימיות, ומחכים ידיהם על תרת הקודש. חיים עושים מקביט לבנות את הבניין של בית הכנסת. חברים, לצערנו לא הרבה מהתימנים ממשיכים את המסורת. יש תימנים המשכילים, אתם מדברים על משכילים, אגיד לכם מה המשכילים. השיטה של המשכילים אמרו, היה יהודי בביתך וגוי בצדך. והבית יהיה יהודי, בחוץ יהיה גוי. זה כאילו, זה הבן, כן. אך יש כאלה היום תימנים שהם בבית תימנים, או בבית הכנסת, בחוץ הם לא תימנים. הם יראו, גם אם הם שומרים על המסורת, רק במסגרת הבית. בחוץ לא, לא תראו אותו, נגיד הולך עם תלית בליל שבת, ברחוב, לא נעים לו. בבית הכנסת זה אחר בו יתעטב עם תלית, אבל ללכת ברחוב עם התלית, להיראות בו תימני, ברוך השם, הקהילה הזאת הם לא מתביישים במסורת, גאים בזה, גאים במושג הטוב, כולם עם פאות, סימנים, עטיפת התלית, כמו כמנהג אבותינו, וזה מה שהתכוונתי, שהם שומרים משמרת אבותינו בחיצוניות ובפנימיות, לא רק פנימיות, לא רק בסתר, גם בחיצוני. הגרסה של הלימוד, לשמור על המסורת של אבותינו, גם בקריאה, יש עוד דברים אולי ששכחתי. לכן, חברים, עכשיו הם עומדים לפני לבסס את העניין של בית הכנסת. אז לכן, אני קורא לכל מי שיכול לעזור, מכל מי ששומע אותנו, חברו יפלה, תראה את השם שישתדלו לתמוך בדבר הזה. איש הרחיב יעזרו, ולרחיב יאמר חזק, אמן כן יהי רצון. הנה כאן בדיינו הרב יאיר טמפו, אולי גם כן קשור לנושא הזה. החתני הרב נריה חוברה, הוא עומד בראש הקהילה הזאת. אז ברוך השם שהם הולכים על פי דעת תורה. וירבו כמותם בישראל, השם ברוך הוא מלא כל מי שאולי לבנו ולבום לדבר. אמן.
אמן. תודה רב, השיעור האחרון יצא, מי שמנוע יכול לבוא לקחת, ומי שמקבל בדואר, יקבל בדואר.
מי יברך אבותינו אברהם ויצחק ויעקב ומשה ואהרן ומוסה ומשה וכל קדושי ואדורו לברך את כל הגאל הכל בשביל הגדולים ולנים ומונה ומשה ואהרן מידיה.
אמן.
אמן יברך וישמר וחיה ויריך את ימי ריבי בורג ונזכר וסופר וכי נזר ותורה וכן ריבי בצלם נתן ונעבודו שנקודה ולעילו נשמעת ריבי עבודו ונצלם ומלאת שידה בצדו וכן הילדים יוסף בן הרב משה ושרו אבי יוחם את אברהם בני רב נסים שום ברוך הוא רצני לבטא
אמן
יש הרפואו של אמה לערב פין החס בן רינה בתל כל שורה עם הישראל שעמידה מחל למחן דודם שורה נחד לגבי ימות המקום פרוד אם אלה כל מישהו זה פעם לבטאם הטובה גאי אמר כל החמאים רשע כזו וזה נעי שמרי הובי חייהו ושר בו רבה שמרי הובי חייהו אין אירוס אמן רואה אמן
אמן